אני מקווה שהחגים עברו עליכם בטוב. את ההשפעה של שנת מדרשה לא רואים בחגים של השנה, רואים בחגים של שנה הבאה, בעזרת השם. כי כל דבר שעובר דרך השכל הוא לא מיד מגיע לחוויה הרגשית. יש פער בין מה שאני מבינה למה שאני חווה. יכול להיות ששמעתם דברים נורא 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 נשגבים לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים, ואז הגיע ראש השנה והגיע יום כיפור והרגשתם איזה אכזבה, כי היה פער מאוד גדול בין... אני לא יכולה, אני לא שומעת. היה פער מאוד גדול בין מה שציפיתם מהלימוד לבין מה שהרגשתם. זה נורמלי, כי דברים מהשכל הם לא מגיעים ישר לתחושה. אם זה היה ככה, אתם צריכות דקה להתארגן? לא, אני שואלת באמת, קחו דקה. דברים מהשכל הם לא מגיעים ישר לתחושה. עובדה שלא כל מה שאנחנו מבינות שהוא נכון אנחנו באמת עושות אותו. כמה מאיתנו מבינות איך נכון לאכול בריא וכמה מאיתנו אוכלות באמת בריא. לעומת זאת, כשבא לך לאכול משהו בריא, הסיכוי שתאכלי משהו בריא הוא הרבה יותר גבוה. כלומר, הסיכוי שתאכלי משהו בריא הוא הרבה יותר גבוה כשבא לך לאכול משהו בריא מאשר כשאת מבינה בשכל שנכון לאכול בריא. וזה בדיוק ההתמודדות שלנו כל החיים. הפער בין מה שאנחנו מבינות שהוא נכון לבין מה שאנחנו חיות. למה? כי מהרגש למעשה זה מאוד מאוד זמין. מהשכל למעשה זה צריך לעבור את הערוץ של הרצון, צריך לעבור את הערוץ של הרגש, וזה יותר ארוך. ולכן אני אומרת, גם הרבה פעמים כשאנחנו עומדות דברים גבוהים ואנחנו אומרות, וואו, בטח איזה יום כיפור מדהים יהיה לי, אז יכול להיות שלהרבה מכן באמת היה יום כיפור מדהים, אבל זה ממש ממש לא מחייב, כי הצינורות עד לחיים הם מאוד מאוד ארוכים מהשכל, שזה חיסרון ויתרון. זה חיסרון כי אני רוצה כבר לחיות את מה שאני מבינה שהוא נכון, אבל זה גם יתרון כי כל מה שאנחנו עובדים עליו בעמל ועמל איתי, בסוף הוא נקנה כעניין של ממש בחוויה, לעומת חוויה רגשית שאנחנו נורא נורא מתלהבות ממנה, וכמו שהיא באה ככה היא הולכת. אז בעזרת השם, הזמן שלכם עכשיו, מה שמכונה בישיבות זמן חורף, הוא זמן מאוד מאוד חשוב, כי הוא הלב של הלימוד. בעזרת השם, באביב פורחים כל מה יפרחו כל מה שתזרעו עכשיו. אני ממש ממש ממליצה לכם לעשות לעצמכם מערכת מסודרת. אם יש לכם שיעורים שאתם מרגישות שאתם פחות מקבלים, פחות מדברים עליכם, פחות מתחברות כל אחת ואיך שהיא מנסחת את זה, תסמנו לעצמכם מה אתם עושות בשעה הזאת. זה בסדר גמור שבשעה הזאת תלכו לישון, אבל תבחרו בזה, אל תמרחו. כלומר, מה זה זמן מבוזבז בחיים? זה זמן שלא בחרתי מה אני עושה בו. זה בסדר גמור לבחור לישון, זה בסדר גמור לבחור לנוח, אבל הרבה פעמים אני לא בוחרת לנוח, אני פשוט אין לי מושג מה אני עושה, אני מרחת וגם מנוחה לא הייתה. אז תעשו לכם מערכת מסודרת, ואם בזמן הזה של שיעור שאתם לא נכנסות, יש לכם עוד חברה ואתם יכולות לקבוע חברותה בספר אחר, אתם רוצות נגיד המלצות לספרים, אז יש בשפע ברוך השם. אבל אני יכולה להגיד לכם על עצמי שהשנה הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי לכל השנים שאחר כך, ואני קוראת לשנה הזאת עמוד שדרה. חוליות אפשר להוסיף כל החיים, אבל פניות לבנות עמוד שדרה זה בשנה הזאת. בעזרת השם אתם תמשיכו ללמוד כל החיים, אבל זה יהיה עוד חוליה ועוד חוליה ועוד חוליה על עמוד שדרה שתבנו בשנה הזאת. טוב, אז אני חוזרת לעניינים. מי שרק מתחילה את העניינים, אנחנו בספר מוסר אביך, פרק א', למדנו את פסקה א'. בפסקה הזאת דיברנו על החשיבות של הדעת, על החשיבות של להבין מה זה המידות, כי אמרנו שהדעת זה השורש והמידות זה הענפים. אז אם יש לי הבנה נכונה בדעת, כל הענפים, כמו שורש שהוא בריא, כל הענפים בריאים. ואם יש לי הבנה מעוותת, כל הענפים יהיו מעוותים בריבוע. כן, נתנו את הדוגמה של ענווה. אם אני מבינה שענווה זה להיות בן אדם אפס, אז אני כל הזמן תורחת לאפס את הכוחות שלי, וככה יהיו החיים שלי. וכן הלאה וכן הלאה. אם אני בן אדם רועש, ואני מבינה שצניעות זה להיות שקטה כל הזמן, אז אני כל הזמן עסוקה בלחבות את האנרגיות שלי, וזה כמובן הבנה לא נכונה. ולכן יש לנו עניין, קודם כל ללמוד בדעת את המידות ואת ההבנה המדויקת שלהם. דבר נוסף שראינו זה המושג ידיעת השמות, שהרבה מאוד מהדברים הגדולים שלנו בחיים, כמו אהבת השם, כמו יראה, כמו אמונה, הם מושגים שאנחנו מכירות מגיל אפס. ומאחר שאנחנו מכירות אותם מגיל אפס, אנחנו יכולות לטעות בהם. כי אני יכולה, אמרנו, לאהוב את השם באותו רובד שבו אני אוהבת גלידה, כי זה אותו מושג וזה מושג מוכר. כשיש לי מושג חדש ומפוצץ, אני מבינה שהוא חדש, אני מבינה שאני צריכה... תודה רבה. אני מבינה שהוא חדש, אני מבינה שאני צריכה ללמוד אותו. יש עד כאן ממש על קצה המזלג אישור קו. עכשיו אנחנו בפסקה ב', לימוד היראה וחוכמתה. אז מוסר אביך, פרק א' פסקה ב', למי ששואלת למה לא למדנו את ההקדמה, הסברתי בשיעור הראשון שאת ההקדמה אני מלמדת בשיעור האחרון. רק אחרי שאנחנו מבינות את הערך של הספר מוסר אביך, נוכל להבין את ההקדמה כמו שצריך. טוב, לפני שאני חוזרת לעניינים, שאלות כלליות, משהו? טוב, אז יש לנו משפט בספר איוב, שאומר, אין יראת השם היא חוכמה. ואז נשאל את השאלה, מה זה אומר, מה זה אין יראת השם היא חוכמה? אם אתה אומר שיראת השם היא חוכמה, אני יכולה להבין, יראת השם זה גם דבר שצריך לימוד. אבל מה זה אין יראת השם היא חוכמה? כן, מסבירים חכמים, הן זה אחת. יראת השם היא החוכמה היחידה. זאת אומרת, אני כל החיים לומדת כל כך הרבה דברים, אז איך אפשר להגיד שיראת השם היא החוכמה היחידה? ופה הרב הולך לתת לנו דוגמה מאוד מאוד חשובה. אם אני עושה דוקטורט בביולוגיה, ובהתחלה חקרתי את נושא החלבונים, וחמש שנים חקרתי והיה לי כיוון מחקר שבסוף התגלה כטעות, אחר כך מצאתי מה שנקרא עליתי על השערה נכונה, ואחרי 10 שנים סיימתי את המחקר, אני מעבירה את המחקר בקיצור למה שנקרא לקהילה המדעית, לפרופסור אחר לביולוגיה, ואני מעבירה לו בקיצור. האם הוא יודע כמוני? למה לא? למה לא? למה זה חשוב לחוות טעות בביולוגיה? הסברתי לו, 5 שנים עשיתי ככה, זה היה כיוון מחקר לא נכון. עברתי לכאן, גילינו שהשערה הזאת והזאת כן עובדת. החלבונים בטמפרטורה כזאת מתנהגים ככה, במציאות כזאת מתנהגים ככה. למה? איזה עניין יש בחוויה פה? נכון? אז השאלה אם טיול זה כמו דוקטורט בביולוגיה. תשובה. כן, ככה המדע מתפתח. בזכות זה שאפשר להעביר את תוצאות המחקר, וככה המדע מתפתח. הרי תחשבו, אחרת כל מדען היה מתחיל מאריסטו. למה גופים נופלים? כי הם רוצים לחזור למרכז הטבעי שלהם. ואז הוא היה מגיע לניוטון. לא, המחקר מתחיל מאחרי איינשטיין. ככה המדע מתפתח, כי מי שחקר קודם, נתן לנו שורה תחתונה, זהו, לא צריך לעבור את התהליך, אני לא צריכה לעבור איתו את הטעות במחקר שלו בביולוגיה או בפיזיקה. אבל את לא סתם נתת דוגמת הטיול, כי בטיול יש לנו ערך לחוויה. אם אני אומרת לכם, 20 שנה עשיתי את הדוקטורט בביולוגיה, היו לי טעות כאלה, היו לי טעות... בסוף, פלוס מינוס. כן, אם אתם מבינות משהו במדע, ואני מבינה משהו במדע, אנחנו נדע בסוף די אותו דבר. אבל אם אני אומרת לכם, תקשיבו, 20 שנה עבדתי על מידת הכעס. היה לי בדרך התמודדויות מאוד מאוד קשות. למדתי מהילה, למדתי ממשה, למדתי ככה, למדתי ככה, בדרך ככה, בדרך ככה. התמודדות עם ההורים שלי הייתה כזאת, עם הילדים שלי הייתה כזאת. בלימוד למדתי א', ב', ג', ד', את כל זה אני מספרת לכם בשעה. אחרי 20 שנה, האם גם לכן, גם אתם הצלחתם להתמודד עם כעס? לא, למה? לא חווינו. לא חווינו. לא התמודדנו. בעבודה פנימית יש ערך לדרך. בעבודה חיצונית, אם אני מוסרת את התוצאות, פלוס, מינוס, נדע אותו דבר. אוקיי, יכול להיות שהייתה לי יותר התרגשות כשהגעתי לתוצאה הנכונה אחרי 5 שנים שטעיתי. אבל מבחינת הידע בביולוגיה, היה לנו אותו ידע. בעבודת המידות אני יכולה לדבר גם 2 וגם 3 וגם 4, אבל אם אני עברתי 20 שנה תהליך של עבודת המידות ואת שומעת רק את 4 שעות האלה, אין קשר. אולי זה ייתן לך מוטיבציה, אולי זה ייתן לך כיוון, אולי זה ייתן לך רצון, אבל אנחנו ממש ממש לא נהיה באותו מקום. אין יראת השם היא חוכמה, מסביר הרב מה זה חוכמה אמיתית, חוכמה שצריך לעבור את כל הדרך בשבילה. כי חוכמה זה לא ידע, זה לא השורה התחתונה. חוכמה זה התהליך. ודברים פנימיים אנחנו חייבות לעבור בעצמנו את התהליך. אני יכולה לקרוא את מסילת ישרים ב-40 דקות. אבל איפה אני ואיפה הרמח"ל? ואיפה מי שעשה את העבודה עם מסילת הישרים? מי שמכירה את הספרים על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, איך הם בנויים לפי הסדר של מסילת ישרים, כדי להגיד לנו, המופתים שהוא עשה זה לא כי הוא קוסם, זה כי הוא עבר את המסילה, כי הוא נבנה בעמל גדול מאוד, לא ב-40 דקות של קריאת מסילת ישרים. יש דרך לתהליך. אין דרכי קיצור. אנחנו יכולות לעזור אחת לשנייה, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו יכולות לתת כיוונים, אנחנו יכולות לתת תובנות. אנחנו יכולות לתת דעת, וחשוב מאוד שניתן דעת, בשביל זה אנחנו פה. אבל אי אפשר לקצר תהליכים למישהו אחר. אי אפשר. יש לנו המון המון עזרה מחכמים איך לעבור התמודדויות. אם אני מתמודדת עם קנאה, כן, כתוב קשה כשאול קנאה. כן, קנאה זה אחת המידות שקשה, קשה מאוד למקנא. אז זה לא מספיק להגיד, אוקיי, אני לא רוצה יותר לקנא. אני צריכה דרכים, וחכמים נותנים לנו דרכים. ואני צריכה לעבור את הדרך, לא מספיק לי לדעת מה חכמים אומרים. יש עוד סיבה שאין יראת השם היא חוכמה, ובאמת הפסקה הזאת רואה. כן, בשמחה. אז זה הוא קורא לידיעה. מה שאת קראת לו כביכול חוכמה, הוא קורא לזה ידיעה. חוכמה זה תהליך הבניין. זה תהליך הבניין, ובאמת מביא פה, יש לכם תנ"ך בשלוף?
כן.
אתם יכולות בבקשה, מישהו יכול לפתוח בדברים, פרק ד' פסוק י'? דברים, פרק ד' פסוק י'. מישהו מוכן לקרוא את הפסוק? את יכולה לקרוא בבקשה בכולם.
יום השם עמדת לפני השם אלוקיך ולכם. וקורא ואמור השם אלי אפאל יתעם ושמיין ודברי אשר ירדנון לראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון.
תודה רבה. אשר ילמדון לראה אותי כל הימים ואת בניהם ילמדון. בנות, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה לא הרב קוק, זה לא הרמח"ל, זה הקדוש ברוך הוא. אשר ילמדון לראה אותי. יראה זה דבר, תמשיכו, יראה זה דבר נלמד, יראה זה דבר נרכש. זה לא או שיש לי יראת שמיים או שאין לי יראת שמיים, או שיש לי אמונה או שאין לי אמונה. יש לי מצווה ללמוד אמונה. יש לי מצווה ללמוד יראת שמיים. איפה הקדוש ברוך הוא אומר? מפורש. אשר ילמדון לירא אותי, ויש לנו עוד מצווה ללמד את הילדים שלנו. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו המון דברים. מלמדים איתם על אותיות ועל חשבון ועל צבעים ועל מיונים ואיפה גרה כל חיה ומה אוכלת כל חיה וצורות. הדבר היחיד שבאמת החובה של הורים ללמד את הילד שלהם מהתורה זה יראת שמיים. אחר כך יבואו חכמים יגידו, רגע, אנחנו רוצים שילדים שלכם יסתדרו בחיים, תלמדו אותם גם מקצוע, תלמדו אותם לשחות, זה תאמר לנו המשנה. אבל קודם כל בתורה, מה המחויבות של הורה? ללמד את הילד שלו יראת שמיים. זאת יכולת נרכשת.
מה זה אומר ללמד יראת שמיים?
ללמד יראת שמיים זאת שאלה טובה. מה אתם אומרות? מה זה אומר? מה זה אומר ללמד יראת שמיים? אולי תחשבו על ההורים שלכם. רובכם זכיתם. זה הפסקה מתודית. ברוך אתה אדוני לנו מלך העולם שהכל נעמדו.
אולי זה כאילו
יותר
מתודית מה אישית לראות איך
אמרנו. מעולה. איך אמרה לי פעם אישה? לצערי הלכתי לנחם אישי. שהבת שלה נפטרה, והבת שלה הייתה ממש ממש מדהימה. ובלי קשר, היא סיפרה על עוד ילד שלה וזה, ואז שאלתי אותה, תגידי, מה עשית שזכית לכאלה ילדים? אז היא אומרת לי, זה לא אני, זה בעלי. זה לא טוב, אז מה בא לך לעשות אותה שאלה? אז היא אומרת לי, הוא מאמין בלחנך דרך העיניים ולא דרך האוזניים. וזה משפט, מבחינתי הוא נהיה א' ב' בחינוך. בלי פוזה, אמרתי לפשטות, לחנך דרך העיניים ולא דרך האוזניים. מה זה לחנך דרך העיניים ולא דרך האוזניים? אני יכולה עד מחר להטיף לילד שלי שלשון הרע דבר נורא. אבל אחר כך הוא שומע אותי אומרת לשון הרע לשכנה. הוא רואה אותי. איך שהוא רואה אותי זה הלימוד הכי הכי גדול, הרבה יותר ממה שאני אגיד לו מה נכון לעשות. גם חשוב לבריאות, גם חשוב להגיד מה נכון לעשות. בטח שזה חשוב, אבל בעיקר חשוב לחיות את זה, כי הילדים רואים אותנו בבית, ועם הילדים אנחנו לא יכולים לשחק אותה. הם רואים מה חשוב לנו באמת. הם רואים מה חשוב לנו באמת. במה אנחנו מוכנים להשקיע את הכסף. הלכתי לשיחה עם אישה מאוד מאוד מיוחדת. את מכירות את הנתיבות שלום?
כן.
אז אני זכיתי לפגוש את הבת שלו. אישה מדהימה, היא חיה במאה שערים. והלכתי לה ככה, רציתי ככה ללמוד ממנה למקור ראשון על הנתיבות שלום. ואני נכנסת אליה, תקשיבו, יכולתי לסיים את הלימוד שלי אחרי שתי דקות, רק מלראות את הבית. פיזית, שאני לא אומרת לכם מה נכון לעשות, בסדר? אני רק מתארת. אז אל תהיו במקום מתגונן להגיד, רגע, אבל לא ככה צריך, פשוט תקשיבו. פיזית, אני חושבת שזה היה הבית הכי עלוב שראיתי. מרצפות ממנו בנו, מכילה בשירותים, זה היה ניאגרה עם ברז. אתם מכירות איך ניאגרה עם ברז? כאילו במקום להוריד את המים ככה? עזבו לתעלר לחיצות והאוטומט וכל מה שיש היום. אבל ככה, ברז שמסובבים, אני לא יודעת אם אתם מכירות איך נראה ברז כזה. כאילו משהו עתיק יומי, מאוד מאוד נקי. מאוד נקי, מאוד נעים, מאוד אסתטי, אבל עלוב עלוב. ובסלון, כל מה שהיה קשור לקודש, הכי פאר שראיתי בחיים. הספרייה התורנית, לא יודעת ממה היא עשויה, הספרייה מפוארת, כל הספרים מצוחצחים, תמונה ענקית של האדמו"ר מסלוני ממוסגרת בזהב. היא הגישה לי, לא יודעת איזה עוגות, לא יודעת מה, אתה מנסה לחשוב, מה אתם מכירות, קונדטוריה שווה? לא יודעת, רולדין, מה אתם מכירות? כאילו הכינה עוגות כאלה לכבודי. ואני מסתכלת ואני אומרת, רגע, רגע, רגע. כאילו מבט הראשון נורא מבלבל, הפער בין הדלות, מרצפות והזה, והפאר. ואני אומרת, רגע, זה נורא ברור. כל מה שקשור לקודש פה מפואר, כל מה שקשור לחול, דל. לא לא נעים, לא לא נקי, נעים. אבל דל. אתה יודע, אומרת, השיעור שלי קיבלתי, לא צריכה לתת לדבר. כי מצוות הכנסת אורחים, מצווה, משקיע, איזה עוגות שוות, איזה... עד האישה הזאת, יש לה הפרדה כל כך ברורה בחיים, בין עיקר לטפל. זה היה מדהים. להגיד לכם שאני חיה ככה, לא זכיתי. אבל זה היה לי שיעור לחיים מאוד מאוד גדול. הפער בין ה... באמת, אין לי מילה אחרת, זה היה עלוב, עוד פעם, זה לא היה לא נעים לשבת. זה כן חשוב לי להגיד. זה היה נורא נקי, נורא אסתטי. אבל איזה פער? אתה אומר, כאילו, הילדים בבית הזה, מאוד ברור להם במה משקיעים את הכסף. הם לא צריכים לשמוע שום דבר. מי שאת שאלת איך מחנכים, ככה מחנכים. אז זה כאילו חינוך בהידור. אבל באמת, אני אומרת, כאילו, היא עוד לפתחה את הפה, אמרתי, וואלה, כבר קיבלתי חינוך. אני לא יודעת, 120 נראה לי צריך לעשות מהבית הזה מוזיאון. אחרי 120 שלה, כי באמת, באמת שפער כזה לא ראיתי בחיים. התמונה של אדמו"ר מסלונים הייתה, כאילו, אתם רואות התמונה של המערה? אז שתיים, כאילו, בדיוק כפול. כל כך מרשימה, עם מסגרת כזאת, והספרי הקודש, אני לא יכולה לשכוח את זה, וזה היה לי כבר לפני כמה שנים טובות. אז כשאני שואלת את עצמי, מה זה אומר לחנך יראת שמיים, אני רואה את הדמות של האישה הזאת. כל אחת מכם מוזמנת, אני מקווה שהדמויות שלכם זה ההורים שלכם, אבל אם לא, אז אתם יכולות לחשוב על דמויות אחרות, מה זה אומר לחנך יראת שמיים. אבל כרגע הכי חשוב לי, זה לא איך מחנכים את הילדים ליראת שמיים, זה עוד כמה שנים, זה איך מחנכים את עצמנו. מתי בפעם האחרונה אמרת שמע ישראל ושאלת את עצמך ואמרת ואהבת את השם אלוקיך ושאלת את עצמך אני אוהבת את השם? אני אוהבת את השם. רגע, ואם התשובה שלי לא ברורה שכן, יש משהו שאני יכולה לעשות כדי ללמוד לאהוב את השם? מה אתם אומרות? יש? יש?
כן, יש.
ברור, אם לא נלך הביתה, בשביל מה אנחנו פה? ברור. יראת שמיים, ובמושג יראת שמיים אני כרגע מכילה את כל היחס לקדוש ברוך הוא, היא דבר נרכש. זה המשפט הראשון שכותב לנו הרב, ובואו נקרא את הדברים בשפה שלו. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת שמיים. מי ששואלת אתכם, וואי, למה את בשנת מדרשה, מה את עושה? את אומרת, אני מקיימת מצוות יראת שמיים. מצווה. לגמרי, יש מצוות יראת שמיים. מה זה מצוות יראת שמיים? ללמוד יראת שמיים. זה המצווה. אי אפשר לצוות אותי להרגיש משהו, לחוות משהו. אפשר לצוות אותי לפעול בשבילו. מה זה ואהבת לרעך כמוך? איך מקיימים ואהבת לרעך כמוך? מה אומרים חז"ל? איך מקיימים? לא לגזול, לא לומר עליו לשון הרע, לא, 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 לא. נותנים לנו כל מיני דרכים. למה? כי אחר הפעולות נמשכים על הלבבות. ואם אני דואגת לממון שלו, ואם אני דואגת לשם הטוב שלו, ואם אני דואגת לכבוד שלו, לאט לאט יתעורר אהבה. אי אפשר לצוות ישירות על אהבה. גם על אהבת השם אי אפשר לצוות ישירות. אבל זה דבר נלמד ונרכש. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השמיים. אמרו חז"ל על הפסוק, כן יראת השם היא חוכמה. אין אחת שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים. ודבר זה יפלא מאוד. איך יכול להיות שזאת החוכמה? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. אם הייתם שואלים אותי, אומר הרב, באופן פשוט, איזה תחומים בחיים צריך חוכמה? אם אני שואל אתכם, איזה מקצוע צריך חוכמה? בבית ספר כשלמדתם, למה הרגשתם שהייתם הכי צריכות חוכמה?
מתמטיקה.
לשם צריך חוכמה. פה הוא הופך לנו. הוא אומר, למה צריך חוכמה? ליראת שמיים. מתי בפעם האחרונה אמרו לך, בואי תעשי פסיכומטרי כדי שנבדוק אם את יכולה ללמוד יראת שמיים? לא היה לכם דבר כזה, נכון? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון, והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. עד פה השאלה, עכשיו עונה הרב, ואני רואה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, איזה דוגמה נתנו? נכון, אבל עכשיו הוא מתחיל מבחוץ. אז נתן לי את הדוגמה של דוקטורט בביולוגיה. ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגע בעיונו זמן רב. ואמרנו, 20 שנה השקיע במחקר בביולוגיה, העביר למישהו אחר, בסוף גם החבר שלו תכלס יודע די כמוהו. ואז נתן הרב דוגמה לא מביולוגיה, כמו ענייני הלכה. הוא נותן לנו דוגמה דווקא בקודש. כן, אם למדת סוגיה הלכתית, ועכשיו אתה רוצה לדעת מה ההלכה, בסוף כשהרב ילמד אותך בהלכות שבת, איך הגיעו למסקנה הזאת מי בורר, בסוף תדעי כמוהו. אם הוא ידע להסביר בצורה די מספיק בהירה, אז זה שהוא שבר את הראש ללמוד את הסוגיה בגמרא, ולהבין את הרש"י ולהבין את התוספות, סבבה, אבל אחרי שהוא כבר הבין, והוא יסביר לך, את והוא, את השורה התחתונות ידעו את הדבר. מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגע בעיונו זמן רב, כמו ענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופלות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירור, כשיאמר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שהגע ועיין וחידש בעצמו. כלומר, החלוקה, אומר הרב, זה לא בין מקצועות חול למקצועות קודש, אלא בין מקצועות. תעזרו לי. נכון. בין מקצועות חוץ למקצועות פנים. גם בתוך קודש, להלכה הרב יקרא מקצוע חוץ, שהוא מצריך הבנה, הוא מצריך ידיעה, הוא לא מצריך תהליך. עוד פעם, מצריך תהליך במובן של הבירור והבנת הסוגיה, אבל הוא לא מצריך תהליך פנימי. מה שאין כן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר הלימודים בסידור כללים וחוקים, אנחנו עכשיו פותחות הספר ואנחנו צריכות להבין את השפה ומה הוא אומר. מבחינה טכנית זה אותה השקעת אנרגיה, צריך להבין מה כתוב. לחוץ ופנים. כלומר, אני נתתי את דוגמה של ביולוגיה ויראת שמיים, אז היה אפשר להבין ממני שמדובר בחול וקודש, שלחול לא צריך תהליך ולקודש כן צריך. הדוגמה של הרב היא דווקא בקודש, הלכה. הוא לא נתן דוגמה של ביולוגיה, כי הוא רצה להגיד, זה לא חלוקה בין קודש לחול, אלא בין פנים לחוץ. גם תהליך פסיכולוגי, אם תעבירי למישהו אחר בקיצור, זה לא כמו שאת עברת אותו. כי פסיכולוגיה זה משהו פנימי. לא? מה שאין כאן יראת השם, שאף על פי שלימוד היראה שווה לשאר לימודים בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו התברך והתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדורשים ליבון וברור, מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשיאמר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. ביראת שמיים זה לא עובד. את רוצה לקצר תהליכים לדור הבא? זה לא עובד. כמה חוזרים בתשובה מתוסכלים יש להם? שהילדים שלהם, מה עושים? חוזרים לנקודה שההורים היו, ואז התחושה נורא מתסכלת. בשביל מה עברתי את כל התהליך הזה? רציתי לחסוך לך. לא, לא יכולה. זה יכול לסוח לי. כן? המון 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 חוזרים לתשובה. באמת ההתמודדות הזאת נורא נורא מתסכלת. זה מתסכל לא רק חוזרים בתשובה. גם ילדים של אנשים דתיים מבית עד ומלידה, כן, צריכים לעבור תהליך בעצמם. אבל התסכול אצל חוזר בתשובה הרבה פעמים הוא יותר חזק. כי אני הייתי צריכה לשלם מחיר כל כך גדול כדי לעזוב את כל העולם שהייתי בו. בשביל מה? בשביל שאתם תחזרו על התהליך? תשובה? כן, אין קיצורים. יש נקודות פתיחה יותר גבוהות. יש הבדל בין קיצור דרך לנקודת פתיחה. ואני רוצה את זה להסביר. כשאני הייתי בגילכם והייתי במדרשה, אתם, לא יודעת איך זה עובד אם כבר נכנסתם לזה, אבל במשך השנה תראו שאם החברה הזאת את לומדת חברותה בזה, ואם החברה הזאת לומדת חברותה בזה, לי הייתה חברותה אחת כל השנה. למדתי איתה הכל. הסתדרנו, הכל למדנו ביחד. אחד הדברים שלמדנו, נורית את מכירה שירה חובב, אחד הדברים שלמדנו זה הלכה. כל ערב למדנו פסקה בהלכה. ואז הגענו לפסקה של איך קושרים נעליים. תקשיבו לי, זה היה עזוי, כאילו מה הלכה עכשיו על קשירת נעליים? 5 דקות לקח לי להבין, רגע, קודם נועלים ימין ואז נועלים שמאל ואז קושרים שמאל ואז חוזרים לימין. אני כזה 5 דקות קוראת הפסקה, כי בשפה של שולחן ערוך היא טיפה יותר מורכבת מאיך שאני אומרת את זה. ואז חברה שלי בלי התבלבל, היא אומרת לי, מה זאת אומרת? איך עוד אפשר לקשור נעליים? היא אומרת, מה? היא אומרת לי, ברור, ימין חסד, שמאל גבורה. הפסקת עליה כאילו, היא נפלה מאיזשהו איזה... ככה היא חונכה, כשהיא למדה לקשור נעליים, היא באה מבית, באמת יש לה הורים צדיקים. ככה הם לימדו אותם מראש, ככה קושרים נעליים. חסד, גבורה, ימין, שמאל. היא לא יכולה לדמיין שאפשר לקשור נעליים אחרת. נגיד את האופציה של לשים קודם את נעל שמאל, מעולם לא עלה בדעתה. אני זוכרת שהרגשתי, וואו, איזה כיף לילדים שחונכו בבית של קודש, שהם לא צריכים גם לרכוש את ההרגלים. אחר כך הם יצטרכו לעשות ברור, הם יצטרכו לבחור, הם יצטרכו לעשות תהליכים. את זה אמרנו, אי אפשר לקצר. אבל אפשר לקצר נקודות פתיחה. אני לא צריכה כל הזמן להתחיל, כאילו הדורות הבאים הם לא מתחילים מאפס, כך אנחנו מגיעים לגאולה, אנחנו נותנים לדור הבא מקפצה. הם לא עוברים את כל התהליך שעברנו, אנחנו לא יכולים לקצר להם תהליכים, הם יצטרכו לעבור תהליכים בעצמם, אבל אנחנו יכולים לתת להם מדרגה יותר גבוהה להתחיל את התהליך. וזאת העבודה שלנו, לתת לדור הבא מדרגה יותר גבוהה. אני אהיה מתוסכלת בכל מקרה, כי ילד צריך לעשות את הבחירות שלו בעצמו, וילד צריך לעבור את התהליכים שלו בעצמו, אבל זה עולם אחר מאיזה מדרגה הוא מתחיל. וכדי להגיע למצב של הגאולה מלאה ארץ דעת השם, אנחנו רוצים לתת לדורות הבאים שלנו מדרגה גבוהה. ואם המצוות הן טבעיות להם וזורמות להם, זאת המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. הכי גדולה. אם ילד אין לו בכלל אהבה אמינה להגיד לשון הרע, כי הוא בכלל לא יודע איך מדברים ככה, וואו, איזה נקודת פתיחה אני נותנת לו. איזה נקודת פתיחה מדהימה. וזה מה שאמרנו, אני מזכירה לכם את הרב דסלר, שאומר, איך, מה המטרה שלנו בחיים? זה להעלות את דרגת הבחירה. שכמו שאין לי בחירה אם לרצוח או לא, וברוך השם גם אין לי בחירה אם לגנוב או לא, לא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע או לא. לא תהיה לי בחירה אם לראות סדרה לא תנועה או לא. לא תהיה לי בחירה אם מלכת כך או כך. לא תהיה לי בחירה אם לשתות תה בכוס שלישית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יכולים לעזור לילדים שלנו לקצר בחירות, לעלות במדרגה. אנחנו לא יכולים לקצר להם תהליכים. ההבדל הזה מובן? כן?
גם עירת שמיים אפשר כאילו, אם ילד רואה את אמא שלו מפעל את הכוונה,
לגמרי, זה בדיוק המדרגה היותר גבוהה שהוא מתחיל.
כאילו, אבל זה גם מגיע בעירת שמיים.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. כלומר, לכן היה לי חשוב להגיד, אני לא יכולה לקצר לדרך, אני יכולה לתת לו מדרגה גבוהה. הוא יצטרך את הדרך שלו כדי לתת דרך ארוכה, כדי לתת לילד שלו מדרגה יותר גבוהה. אני לא יכולה לקצר לדרכים, אני יכולה להגביה לו את הנקודת פתיחה. יש? וזה מאוד 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 חשוב. אני יכולה לעשות את זה גם לעצמי. אני יכולה לשבת עם עצמי ולשאול מה אני צריכה כדי לאהוב את השם. מה אני צריכה כדי להיות יותר מחוברת? מה אני צריכה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה? למה? ככה אני מקיימת מצווה. ללמוד יראת שמיים, זו מצוות יראת שמיים. כי אמרנו, אי אפשר לצוות על מה שאני מרגישה. אפשר לצוות אותי להתאמץ להרגיש. ללמוד להרגיש, וזה כמובן גם לא רגש רק. כן, אהבת השם זה לא רגש, זו מידה. אני רוצה, כן, לבנות את היחס שלי לקדוש ברוך הוא. ואין ספק, שאם חייתי בבית שהאמונה היא מאוד מאוד חיה שם, יש לי נקודת פתיחה יותר גבוהה, אין ספק. עוד פעם, את התהליכים שאני אצטרך לעשות, אבל זה ייתן לי מדרגת נקודת פתיחה גבוהה יותר. כן, בבקשה.
איך מצליחים להעלות
את הבחירה? איך מצליחים? זה בעצם מה שאנחנו לומדות כל הזמן, וכאילו התשובה באמת תהיה לאורך כל השנה. אבל רק בגלל ששאלת, אנחנו נראה שיש לנו כמה דרכים. השיטה של מוסר אביך היא הפוכה מהשיטה של ספר החינוך. כולכם למדתם ספר החינוך? נכון? לקט זה חלק מהתוכנית לתושבה. במטפחת השנייה שלי אני מורה לתושבה. ספר החינוך זה שיטה קריטית. בסדר? קריטית. מוסר אביך בשיטה הפוכה. ספר החינוך עובד דרך הרגליים. מוסר אביך עובד דרך הראש. ממה אנחנו צריכים לעבוד? דרך הרגליים או דרך הראש? גם וגם, ובסוף ניפגש באמצע, בלב. ניפגש בלב. כן, נתחיל מהרגליים. מה זה מהרגליים? אני רוצה לעבוד על שמחה. וואלה, קמתי בשיא הבאסה. אני אעשה דברים שמסמכים אותי. זה נורא נורא טכני. אבל הדברים האלה לאטה תחלחלו לי ללב. מצד שני, אומר לי הרב, אל תעבדי רק טכנית. את בדור של דעה, אנחנו בדור של גאולה. בואי תביני למה שמחה חשובה. בואי תביני מה זו שמחה בכלל. בואי תביני איך קונים שמחה. עכשיו, מה החיסרון של דברים שהם עמוקים והם דרך הראש? לוקחים זמן. מה החיסרון של דברים שהם דרך הרגליים? הם מגיעים, אבל הם פחות עמוקים. הם בסוף יגיעו לי ללב. ספר החינוך לא אומר, אחר הפעולות תתרגלי. מה הוא אומר לי? זה עובד בסוף בפנים. אבל בדור שלנו אנחנו לא צריכים רק שזה יעבוד, אנחנו רוצים גם להבין את התהליך. ולכן יגיד לי הרב, בואי, ברור, זה לא במקום ספר החינוך. תעבדי דרך רגליים, תעבדי דרך הראש, בסוף זה יפגש בלב, באמת. שניהם, המטרה שלהם זה להגיע ללב. כן, מה זה? לעבוד ולעבדו בכל לבבכם. אנחנו רוצים לעבוד בלב. איך עובדים בלב? מהראש זה מחלחל, מהרגליים. זה מכניס, בסוף זה יהיה בעזרת השם. ככה מעלה דרגת הבחירה. כי במה אני רוצה לעלות את דרגת הבחירה? אין לי לעלות את דרגת הבחירה באופן כללי. אני רוצה לעלות את דרגת הבחירה בצורה כזאת שלא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע. אז אני אשב ללמוד החפץ חיים. ואני אבין למה לשון הרע הוא כל כך נורא. בפועל, בינתיים, אני אעשה לי תרגילים. אני מתה להגיד לשון הרע, ועכשיו אני רק טכנית לא אומרת. איזה שיטה הזאת? לרגליים. בסוף זה נפגש. הראש והרגליים נפגשים, כי וואלה, אתם יודעים, יש יתרון בזה שכשהרבה זמן אנחנו לא מאמנות שריר, מה קורה לו? נחלש. אני רוצה לא לאמן את השריר של לשון הרע, אני רוצה להחליש אותו. אחרי כך וכך זמן, שאני טכנית לא אומרת לשון הרע, השריר נחלש והדברים נכנסים ללב. בינתיים אני גם רוצה ללמוד. וזה השיטה של הרב, בסדר? זה דרך הראש ודרך הלב. בעזרת השם ככה לעלות את דרגת הבחירה. אבל התשובה הכי חשובה שלי לשאלה שלך זה להגיד שאני צריכה להיות ממוקדת. אין לי לעלות את דרגת הבחירה באופן כללי. כשאני עובדת כללי, אני לא מגיעה לכלום. כן, לפעמים אני שומעת נערה שאומרת, וואו, אני רוצה לעבוד על ביטחון עצמי. בנות, אין דבר כזה בן אדם שנולד עם ביטחון עצמי. יש ביטחון עצמי ב. אז לזאת יש ביטחון עצמי בנהיגה כי... כי מה? כי נוהגת, אוקיי? היא לא, אין בן אדם שנולד עם ביטחון עצמי בנהיגה והוא מעולם לא נהג. אין דבר כזה. אין ביטחון עצמי בלעמוד מול קהל אם את לא עומדת מול קהל. אז אנשים הרבה פעמים טועים ומנסים לעבוד כללי מדי. והעבודה הכללית לא עובדת. ככל שאני עובדת בקטן, אני מצליחה בגדול. כשאני עובדת בגדול, אני גם לא מצליחה בקטן. אז גם בלעלות לדרגת הבחירה, אני רוצה במה? מה המטרה שלי? אוקיי, לרצוח לא, לגנוב לא, זה לא, מה? מה השלב הבא?
אבל כן יש אנשים שסתם נגיד על עמדה מוקל, יש אנשים שזה בעלם בטבעי, יש אנשים ש...
בעלם בטבעי אחרי ש...
לא,
הם לא נולדו עומדים מול קהל.
לא, ילדים נגיד שמיגי, צעיר...
יותר קל להם, בסדר, אבל אותם ילדים יהיה להם בכלל לא ביטחון עצמי לעבור ליד כלבים. בסדר? אין ביטחון עצמי בכלי, בזה זורם להם, בזה צריך עבודה. אז כשאני אומרת אין לי ביטחון עצמי, א', אני מקבץ את עצמי, ואז אני שואלת רגע, במה? חוץ מזה, שמה זה עצמי בעברית? מה זה העצמיות שלנו? מה העצמיות שלנו?
נשמה.
נשמה, צלם אלוקים, ביטחון עצמי זה ביטחון באשם. באמת, אם אני רוצה את הכללי, אז זה ביטחון באשם. כשיש לי ביטחון באשם, באמת יש לי ביטחון עצמי. זה הכי בכללי שיש. אבל כשאנשים היום מדברים על ביטחון עצמי, הם מדברים על דברים הרבה יותר ספציפיים. ולכן גם העבודה צריכה להיות ספציפית. כן, עוד שאלות? אז אנחנו חוזרות לדברים של הרב. ועיד על זה, אתם איתי? אתם בפסקה? אחד הדברים, הצ'ופרים הגדולים מבחינתי מהשיעור הזה בפרט, אבל גם מכל מה שאתם לומדות של הרב קוק, זה שיהיה לכם ביטחון לפתוח ספר גם אחרי שנת המדרשה. זה מבחינתי כלי חשוב. המטרות בשיעורים שלנו הם לא כלים, אבל על הדרך תקנו את הכלי הזה. אני יכולה להגיד לכם, ואני לא אומרת את זה כדי להשוויץ, אני אומרת לכם כדי לתת לכם מוטיבציה. אני באה מבית חילוני, למדתי בתיכון חילוני, למדתי תואר בפיזיקה באוניברסיטה החילונית. הלימודים הרשמיים שלי בקודש זה שנה במדרשה ואחרי 20 שנה תואר שני בתור שבא. כל מה שאני יודעת בחיים זה משבתות. פשוט היה לי כלל, שבת אני לומדת רק קודש. בשבתות האלה כל מה שאני יודעת בחיים יש לי. וחלק מהם זה לפתוח הרב קוק. לא לפחד. אבל אנחנו צריכות להכיר את השפה. לפעמים יש אנשים שנורא נורא מנסים להבין לעומק פסקה. ואצל הרב קוק הרוחב נותן לי עומק. אם יהיה לי הכיף, אני אכיר את השפה. אז אני אבין יותר טוב את הפסקה אם אני אלמד עוד שתי פסקאות, מאשר אם אני אנסה להבין את הפסקה עצמה. אתם מבינות מה אני אומרת? יש דברים שהעומק הוא על חשבון הרוחב, ויש דברים שהרוחב נותן את העומק. בשפה של הרב קוק וגם המהר"ל, הרוחב נותן עומק. לכן שווה 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 להשקיע בלמידה, ואני משקיעה פה הרבה בקריאת הפסקה, אז תהיו איתי בשורות, טוב? כי אני רוצה שתראו איך מה שאני אומרת קשור לדברים, כי אחרת יכול להיות שיעור מאוד יפה, אבל מה הקשר למה שכתוב? בסדר? אני רוצה שתראו את הקשר. ועיד על זה מה שעיד לנו החסיד רמח"ל בספרו פתחי חוכמה ודעת. שצריך לדעת שורש החוכמה הוא נקודתה על מה תסובב. ואומנם השורש אפשר להימסר בקיצור, כן? אנחנו יכולות ללמוד את הדעת, אבל אין דרך לידיעתו כי אם כשילמוד כל פרטי הדרושים שלו בארוכה, אמרנו לרדת לפרטים, לא להישאר בלמעלה, אני רוצה לעלות את דרגת הבחירה, במה, איך זה קורה, מה יאפשר לי. כי רק אז יבין חשיבות השורש. לכן, ודאי, רק יראת השם לבדה היא חוכמה. חוכמה אמיתית שלא תשתנה להיות ידיעה באלמה בלא חוכמה. מה זה חוכמה אמיתית? חוכמה שיש בדרך. מה זה חוכמה חיצונית? חוכמה שהיא אוסף שורות תחתונות. איך הרב קורא לשורה תחתונה? איך הוא קורא פה לשורה תחתונה? ידיעה. מצוין. אבל כל הידיעות שבעולם, בין ידיעות ענייני הלכות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים מצד עצמם, אינן כי אם ידיעה. אלא, לפעמים קשה לי להגיע לידיעה, אז אני צריכה קצת להתאמץ. אלא שיפול בהן קושי בהשגת ידיעתן עד שנצטרך להשתמש גם בהן בכוח החוכמה. ואם זה הספר שלכם, תדגישו את המשפט הבא. שמעיקרו לא נברא באדם כי אם לצורך היראה לבדה. המשפט הזה, כל פעם שאני קוראת אותו, עושה לי צמרמורת. ואני אסביר למה. כמה אנחנו משקיעות בחיים בללמוד, בללמוד דברים, כל מיני דברים בחיים. 12 שנות לימוד השקענו. אני אשאל את הרב, תגיד לי, שמה למדתי עכשיו? שמה למדתי מתמטיקה? בשביל מה למדתי פיזיקה? בשביל מה למדתי? אז תגיד לי הרב, באמת, 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 בשביל מה? לשייף את השכל שתוכלי ללמוד יראה. בשביל זה. נכון, בדרך יש לך גם איכות חיים. אם את יודעת מתמטיקה, לא יעבדו עלייך במקולת. יש כל מיני, מה שנקרא, יתרונות צדדיים ורווחים צדדיים. אבל באמת, אם את שואלת אותי, תגיד לי הרב, כדי ללמוד יראת שמיים, צריך איזושהי תובנה. אז אנחנו צריכים לאמן את השכל. אמרנו, שריר שלא מתאמנים בו מתנוון. צריך לאמן את שריר החוכמה. כל החיים בשביל מה? בשביל ללמוד יראת שמיים. אבל מה אומר הרמח"ל? ועל מה הרמח"ל זועק? אתם הקדמת הרמח"ל למסילת ישרים? למדתם? כן? על מה הוא זועק? וגם בפרק א' הוא מדבר על זה. כמה כואב לו שאנשים שמחזיקים את עצמם כחכמים לא נעליהם ללמוד דברים של יראה. מה הם ילמדו? הם יחזיקו גמרא. אומר הרב, אם תראה מישהו, נגיד, אם הרב, פעם זה הרב חל, אם תראה מישהו מחזיק אורחות צדיקים באוטובוס, תהילי, תגיד לו, בן אדם פשוט, בן אדם פשוט, תראה אותו מחזיק גמרא באוטובוס, תגיד, וואלה, תותח. זה בול הפוך. בשביל מה צריך שכל? בשביל מה דירת שמיים? אז איך זה שאנשים, אז זה היה כרמח"ל, וברוך השם הוא עשה מהפכה, עוד יש מה להתקדם, אבל הוא עשה מהפכה, אז איך יכול להיות שהחכמים לא משקיעים ביראה? מי ילמד אותנו יראת שמיים? זה הדבר שהכי הכי מצריך שכל, הכי מצריך חוכמה. למה? כי כדי לעבור דרך אתה צריך חוכמה. מה השלב הבא? לאן אני ממשיך? מה היעד? איך? והרמח"ל כותב, אחד הספרים הכי מדהימים בעולם, אני חושבת שזה ספר האימון הראשון, והאימון זה רק הכותרת החיצונית. כי מה עושה הרמח"ל? הוא אומר לי בביאור מידת הזהירות. מה הדבר הראשון שעושה מאמנת כשאת אומרת לה, כשאת רוצה לעבוד על משהו? היא תגיד לך, מה זה אומר במציאות? דבר ראשון אומר הרמח"ל, ביאור מידת הזהירות. מה זה אומר מידת הזהירות? אחר כך הוא יגיד לך מחירים ורווחים, מפסידי הזהירות, ואם יש לך זהירות. אחר כך הוא יגיד לך גם למה, ואז הוא יגיד לך גם איך. הוא כל כך דידקטי. זה תהליך אימון ליראת שמיים. זה מסילת ישרים. אם אני צריכה לתאר אותו בשפה של הדור היום. אימון ליראת שמיים. במדרגה הכי 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 גבוהה שיש. בשביל מה יש לנו שכל בחיים? בשביל ללמוד יראת שמיים. כל השאר זה חימום. שאלות. אין שאלות?
יש שאלה. על המשפט כאילו שאמרת עכשיו, זה מה שבנתי כאילו, אם את אומרת כאילו, שכל מה שאנחנו לומדים בשביל ללמוד יראה,
אמרתי, יש רווחים צדדיים, בינתיים הטכנולוגיה מתפתחת, בינתיים יש לנו יותר איכות חיים, אבל זה לגמרי צדדי. אני אגיד לך? כי את אומרת, כאילו, רגע, יש עוד דברים. נכון. נכון, אבל מה זה כן נותן לי, גם אם אני לא לומדת יראה?
שיוף
לשכל.
אבל גם הגמרא...
תחשבי ש-12 שנה לא הייתי עושה כלום. ואז אני אומרת, וואי, אני באה למדרשה. מה היית מצליחה ללמוד פה? כלום. יש לך תחביר, יש לך... מה? לא יודעת מה אומרים לך. אני בחנכת ביהודה א' וב', אני כל הזמן אומרת לבנות, בנות, הבגרות היא הטריגר בשביל שנתקדם ביראת שמיים.
אבל הרבה, גם הלימוד גמרא והלכה?
מה זה? לימוד גמרא והלכה, לא, יש לו ערך בפני עצמו. יש לו ערך בפני עצמו, אבל הערך שלו הוא לא החוכמה, אלא הידיעה, שורה התחתונה, אני צריכה לדעת הלכה בחיים. בסדר? אנחנו מדברים על הנושא של חוכמה. לא שלא צריך ידיעות בחיים, צריך ידיעות בחיים. אבל אנחנו מדברות על חוכמה. בשביל מה יש לך חוכמה? בשביל מה קיבלת מתנה חוכמה? בשביל ללמוד יראת שמיים. כל הסודוקו שעשית בכם, מי עושה פה סודוקו? מה קורה לכם? אני לא עושה סודוקו. סודוקו. עושים בפלאפון? אני עוד בעיפרון ודח. סודוקו בשביל מה עושים? בשביל שייך לשכל, ללמוד יראת שמיים. זהו. אוקיי, אז יש בגמרא סוגיות הלכתיות, והרבה מאוד מהגמרא היא לא סוגיות הלכתיות. לומדים יראת שמיים בגמרא גם. פה זה לא לשייף את השכל כדי ללמוד יראת שמיים, זה יראת שמיים עצמה. בסדר? ולכן הערך של לימוד תורה הוא ערך עצמי. לעומת, כן, אני, כל הזמן אנחנו, ברוך השם בדור הזה זה קצת יותר ברור, אבל אתם תפתחו תקשורת ותשמעו משפטים כמו מה החרדים עושים, לא תורמים כלום למדינה. כשלא מבינים, מאוד, מאוד אפשר להבין את המשפט הזה. אם אנחנו לא מבינים שהתורה זה מה שמחזיק את העולם, אפשר להבין את המשפט הזה. רגע, אתם לא בצבא, אתם לא פה, אתם לא שם. אבל אם אתם מבינים שהלימוד תורה זה מה שמחזיק את החיילים בחזית, והלימוד תורה שאני לא יודעת מי בישיבה, זה מה שאפשר גם את המבצע בשכם, ולא רק האימונים של הסיירות, תהיה לנו תובנה אחרת. תהיה לנו תובנה אחרת. זאת העבודה שלנו בחיים, להבין מה הערך של לימוד תורה. כל דבר בחיים הוא אמצעי למשהו אחר. הדבר היחיד שהוא עצמי, זה חודש, לימוד תורה. כל דבר אחר שאני לומדת הוא רק כדי ש... גם כשאני הולכת ללמוד לפסיכומטרי, אולי לא גם, אולי זה הדוגמה הכי חזקה. כי אין שום קשר בין מה שאני לומדת לפסיכומטרי לבין התחום שאני רוצה להתקבל אליו בשום צורה. הכל זה רק אמצעי לאמצעי לאמצעי לאמצעי. הדבר היחיד שהוא לא אמצעי לכלום הוא לימוד תורה. וקיום מצוות כמובן, כרגע אני מדברת על החוכמה. ולכן, אם הייתה לנו יותר תודעה לאומית על הערך של לימוד תורה, אז כל המתחים חרדים לא חרדים היו נעלמים. זה בכלל לא מתחיל מכבוד האחר או תקשורת, זה מתחיל בהבנת הערך של לימוד תורה. הרב צבי יהודה במלחמת ששת הימים נכנס לבית המדרש ואמר, החיילים לא ישנים בחזית, אתם לא תשנו בבית המדרש. מי ייתן להם כוח לחזית אם לא אתם? והיו עושים תורנויות, לילות שלמים, לא היו ישנים, כדי שכל הזמן יהיה לימוד בבית המדרש. אין שנה, הוא אמר, הם לא ישנים שם, אתם לא תשנו כאן.
אז הלימוד תורה הוא כן אמצעי, כאילו, כדי
שיצליחו כאילו כל המלחמות? לא, זה התוצאה, זה לא המטרה. יש הבדל בין מטרה לתוצאה, נכון? הלימוד תורה הוא המטרה. יש לו תוצאות, נפלא. אני יכולה להגיד שנתתי את הדוגמה בתחילת השיעור, שתזונה בריאה, המטרה של הבריאות. התוצאה שלה יכולה להיות שאני נראית יותר טוב. אבל זו תוצאה, זה לא המטרה. יש כאלה שזו המטרה שלהם. כשאני דיברתי על בריאות זה לא. כן. כן, רק שנייה, אני צריכה להיות מתפוקסת על השעה, כי השעון הזה לא עוזר לי. תראו, אני קניתי שעון כי לא רציתי שהפלאפון יהיה השעון שלי. אני לא יכולה לסבול שעון על היד. אבל קניתי שעון כדי לא להסתכל על הפלאפון, אבל מה לעשות? אני יותר מאמינה לפלאפון. לשעון שלו. כן, אז מה את אומרת?
אם את דיברת, אני חושבת שבוע עברה,
כן. אני אתחיל ממשפט קודם, בסדר? אני פותחתי בשיעור את זה שבעזרת השם, את התוצאות של הלימוד לחגים תראו שנה הבאה. למה? יש חוק בנפש ששכל ורגש לא עובדים בזמן. לא עובדים בזמן, מה לעשות? אני תמיד נותן דוגמה כמו קומקום של מים רותחים. שאם את פותחת לבדוק אם המים רותחים, מה קורה?
דלים יוצאים.
ואז?
דלים
הרתיחה מתעכבת. כלומר, את פתחת לבדוק בשכל אם המים רותחים, הרתיחה זה הרגש, הם לא ירתחו. כי עצם הבדיקה פוגעת ברתיחה. כשאני מכניסה שכל לרגש, אני מנטרלת את הרגש. כשאני מתפללת, בונה ירושלים, ואז אני אומרת, רגע, רגע, מה זה ירושלים? מה זה בונה? איך יראה בית המקדש? מה אני יכולה להרגיש? עברתי לשכל. שכל ורגש לא עובדים בו זמנית, ולכן אומרים לנו חז"ל, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. והפוך, אם אני לומדת תורה, וואי, איזה מדהים הרב, איזה מדהים. אני כולי מתלהבת, מה אני אבין? כלום. כלום. רגש ושכל לא.
רגע, מה, יש... לומדים תפילה? לומדים כאילו את הכוונה של התפילה?
לומדים, לא, בזמן התפילה. בזמן התפילה זה להרגיש מה שאת מבינה, תרגישי. את תתחילי ללמוד עכשיו מה להרגיש. זה תעשי בשיעור עם הרבנית עידית, לפני. אבל את לא תתפללי בשיעור, נכון?
להבין מה
את
קורה.
בשביל
להצליח
באמת
לעבוד
התפילה
שלי, שהיא תגיע
למצב
שאני
באמת צריכה להתקרב למילים בגלל הגבוהה שלהם, אז יהיה גם תפילות שאני אצטרך יותר את הצד של העבודה
השכלית. פחות. כלומר, תצטרכי, אבל אז בוודאות התפילה לא תהיה מוצלחת. אתה יודע? זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. לכן חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני. כאילו, יש כאלה שמסבירים שהם היו כאילו מתכוננים בלימוד, ויש כאלה שאומרים הפוך, שהם היו מנסים לנטרל את השכל כדי להתכונן לתפילה. כי הם כל הזמן בשכל בלימוד, 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 והנה הגיע הזמן שזה. אבל אני רוצה רגע לענות לשאלה שלך. אז יש לנו שתי שיטות, לעבוד דרך הראש, זאת השיטה הכי עמוקה, הכי יסודית, אבל כמו כל דבר יסודי ועמוק, איתי. יש לנו שיטה הרבה יותר מהירה. אבל, כמו כל דבר מהיר, היא לא מספיק עמוקה לדור שלנו, יגיד הרב. כשספר החינוך כתב את זה לפני 800 שנה, זה נתן מענה. גם היום זה נותן מענה, אבל הוא נותן מענה חלקי, כי אנחנו גם רוצים להרגיש את הדברים מבפנוכו, ורוצים גם להבין אותם. בסדר? ולכן, אני יכולה עוד 20 שנה שהדברים שאני לומדת עכשיו במוסר אביך יחלחלו. בינתיים אני נותנת לי דחיפה דרך הרגליים, בתקווה שהרגליים והראש ייפגשו בלב. דרך אגב, איזה דרך יותר ארוכה, מהרגליים ללב או מהראש ללב? כי מהרגליים ללב זה יותר מהיר. אז בסוף זה נפגש באותו זמן. יש בהצלחה רבה.